כל המציאות כולה היא מציאות אחדותית. נכון שממבט הראשון, שאנחנו פותחים את העיניים, רואים עולם שהוא בעצם נפרד, רואים הכל, כאילו כל דבר נפרד מהשני. אם זה מבחינת היצורים למיניהם, אם מבחינת הזמנים למיניהם, אבל זה מבט חומרני, מבט שטחי, מבט, הוא לא רואה, הוא רואה, זה נקרא אלמא דפירודה, הוא רואה את הדברים בפירודם. אבל המבט היהודי, ההסתכלות היהודית היא אחדותית. עם המייחדים, יש לנו ביטוי כזה, עם המייחד. עם שהוא מייחד, היינו רואה את כל המציאות כולה כהוויה אחת, המונגת על ידי ריבון העולמים. כן. הוא, הקדוש ברוך הוא מלך ומלכותו בכל משלה. כן. זה חשוב מאוד להבין את הנושא של ישראל ואומות העולם. למה? כי אנחנו היינו עכשיו 2,000 שנה בגלות. ואפשר לומר, היינו במצב לא טבעי, לא נורמלי. כן. היינו, איך אומר הנביא יחזקאל, כמו עצמות יבשות. או הגאון מבילנה אומר, ריקב עצמות, לא עצמות, ריקבון של עצמות. כן. לא היינו אנחנו, היינו הצל של הצל של הצל של צל, מה שעם ישראל צריך להיות באמת. ומציאות כזאת, היינו בעולם של פירודים, לא מחוברים, לא לאנושות. אדרבה, היינו, הכנסנו את עצמנו לגטו, הכניסו אותנו לגטו. סגרו אותנו, נתקו אותנו, בגלל המציאות הגומה הזאת של הגלות, והמציאות הכללית הזאת, הקוסמופוליטית הזאת, כלל עולמית, היא לא הייתה ניכרת, לא בתורה שלמדנו, לא במעשים שעשינו, הדברים האלה לא באו לידי ביטוי. אבל מסתם שמעתם שעם ישראל חזר לארץ ישראל. מישהו שמע על הדבר הזה פעם? איפה אתה שמעת על זה? באינטרנט.
אני רואה את זה בעוש, בעצמנו.
יפה מאוד, ידידיה, אני רואה שאתה רואה את זה. חל שינוי. ממצב כזה שהיינו כמו מכונסים בתוך עצמנו, הקמנו מדינה, חזרנו הביתה לארץ ישראל וכו', ואנחנו לאט לאט גם מתחברים למין האנושי. היום אנחנו חלק ממשפחת העמים. היום ראש ממשלתנו, שהשם ייתן לו תבונה וכוח ויכולת להתמודד עם כל הקשיים למיניהם, שמטבע הדברים קיימים לכל מנהיג, כי הוא מייצג את כולנו, יש לנו ראש ממשלה, והוא הולך להיפגש עם ראשי האומות, עם נשיא ארצות הברית, נשיא רוסיה, נשיא פה, נשיא שם. אנחנו פה חלק מהוויה קוסמופוליטית, אנחנו פה לא מין עם כזה סגור ומסוגר שלא לא רוצים להכיר בנו, כן? כמו שהיה בשואה, שלא רצו להכיר בנו בכלל. עשו מאיתנו מה שעשו. אז בואו נצייר את העם ישראל. יש עם ישראל בראשיתו, יש עם ישראל באחריתו, יש עם ישראל באמצע נאמר. ראשיתו של עם ישראל באברהם אבינו. אצל אברהם אבינו נאמר מפורש, לך לך אל הארץ אשר אראך ואשרך לגוי גדול, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. דהיינו, אברהם אבינו הוא אדם קוסמופוליטי, אוניברסלי, עולמי, נאמר ככה. גם השם שלו התחלף מאברהם לאברהם, אב המון גויים. אברהם אבינו הוא אישיות שמקרינה ומשפיעה, לא רק בעבר, אלא גם בהווה, על כל המין האנושי, מאמונתו, מאישיותו, ממדרגתו וכו'. הענק, האדם הענק שבענקים, כמו שהרמב"ם אומר בהלכות עבודה זרה. למה אנחנו, אברהם אבינו, ואנחנו בעקבותיו, אנחנו הילדים של אברהם אבינו, אנחנו באמת עולמיים, עם עולם, אפשר לומר. אנחנו קוסמופוליטיים, עולמיים. אלא מה? זה ביסוד שלנו, בשורש, באברהם אבינו. אבל לאורך הדורות, בגלל רוב הבנותינו גלינו מארצנו, והשפעתנו שהייתה צריכה להיות בגדול, היא התמעטה והצטמצמה בגלל הגלות, בגלל המציאות שהיינו שם. עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לארץ ישראל. חוזרים לתפוס את המקום המרכזי שהאומה הזאת, שהעם הזה, מאברהם אבינו עד היום, הולך ותופס את מקומו בעולם. זה דבר אחד. דבר שני, המבט המערכתי, נאמר, יש מקצוע כזה באוניברסיטה שקוראים לזה ניתוח מערכות. ניתוח מערכות, מה זה ניתוח מערכות? אתה לוקח מערכת חברתית, כלכלית ואחרת, לא משנה, ואתה לומד את המערכת ולומד בתוך המערכת הזאת את הדברים שמאפיינים את המערכת. למשל, נתן דוגמה, מערכת מכונית, זה מערכת, נכון? אז בתוך המכונית יש כל מיני חלקים במכונית. יש גלגלים, יש פנסים, יש כיסאות, יש אלפי פרטים בתוך המערכת הזאת. אבל מי שקצת מכונאי, אני לא יודע מי שגם מבין מכונאי, מהי הדבר הכי חשוב במכונית? שהמנוע, המניע. בלי מנוע יכול להיות הכל יהיה טוב ויפה, אבל המכונית תיסע, היא לא תמלא את הפונקציה שלה. זאת אומרת, צורת המכונית או הפונקציה של המכונית זה להסיע את מי שנוהג בה למעלה שהוא רוצה. אם אין מנוע אי אפשר להגיע לשום מקום. נכון שגם אם אין גלגלים לא, אבל בלי מנוע שום דבר לא עוזר. המנוע, הייתי אומר, זה הלב של המכונית. כמו שהלב שבאדם הוא מניע את כל האדם, ככה גם המנוע במכונית. אז זה נקרא ניתוח מערכות. אני לוקח מערכת ואני מתחיל לסווג, להגיד מה העיקר, מה התופל, מה הראשי, מה החיוני שבלעדיו בלתי אפשרי, מה דברים שבלעדיהם גם אפשרי וכו'. זה נקרא ניתוח מערכות, נקרא מבט מערכתי על, על כל דבר ודבר, אם זה האדם, אם זה החברה, אם זה האנושות, אם זה הטבע וכל זה. יש מה שנקרא ניתוח מערכות. כשאנחנו מתבוננים בכל המערכות בבריאה, מראשיתם ועד אחריתם, מהמיקרו עד המקרו וכל זה, רואים דבר מעניין. כל המערכות בבריאה הן בנויות בצורת גרעין והיקף. גרעין והיקף. ניקח את המקרו, את הקוסמוס למשל. הקוסמוס, יש לנו שמש, וכוכבי לכת מסביב סביב השמש. כדור הארץ הוא חלק מהמערכת הזאת. יש גלקסות. גם הגלקסות עצמם, יש שם מערכות שלמות שמסתובבות סביב עצמן, בתוך המערכות האלה. ניקח את המיקרו, את התאים, את האטום, את תא בגוף האדם. גם זה בנוי בצורה של גרעין, ומסביב אלקטרונים מסתובבים, יש לך את הדברים מסתובבים. אתה בגוף האדם, יש הגרעין של אתה, והדברים סביב אתה. ניקח את האדם כדוגמה. האדם, יש בו לב, יש בו מוח, איברים שהם מרכזיים, וכל המערכת כולה היא קשורה למרכז הזה שמשפיע, והוא גם מושפע המרכז הזה כמובן. לא רק שהוא משפיע, אלא הוא גם מושפע מההיקף מהסביב. דוגמה, ניקח את החברה. כל חברה אנושית יש לה מנהיגות. החברה האנושית בנויה שבכל מדינה יש מלך, יש מנהיג, יש ראש ממשלה, יש מערכת שולטת ונשלטת, והכל מחובר וככה זה בנוי מרכז. ניקח לדוגמה נושאים כלכליים או חברתיים. מהו המרכז הפיננסי של העולם? מי יודע איפה זה?
בניו יורק.
איפה בניו יורק?
במנהטן.
איפה במנהטן? זה רואה את המומחה.
וול
סטריט. סטריט. יפה מאוד. זה רואה את המומחה שבמומחה. אומרים שאם שם מצטננים קצת, יש איזה בעיה, איך קראת? וול סטריט? כן. אז כל העולם מזדעזע. למה? שם זה מרכז, הוא אומר, המרכז הפיננסי של המערכות כולם, והכל משפע מהמצב של המקום הזה. אם הוא בסדר או לא בסדר, משפיע עליו. כן, בבקשה.
היום
ארצות
הברית היא לבורות אז?
מה היא?
לפי המצב של היום.
כלכלית, כן, ודאי.
הכל. תכלס גם היום המנהיגים של ארצות הברית, היום המנהיגים המובילים, זה מה שהם לבורות, הם הכי משפיעים בעולם.
כלכלית, תקשיב.
לא צריכים כלכלית.
למה זה?
אתה פוליט, מי שמשפיע בעולם?
אני, הכי שמשפיע זה בנימין נתניהו. מה אני אגיד לך?
זה מה אני רוצה להגיד, שברוך השם אנחנו...
היום, תראה מה זה, בנימין נתניהו, סליחה, בנימין נתניהו, אם הוא צריך משהו, או אובמה צריך משהו, מיד הוא מתקשר לבנימין נתניהו. תשמע, יש לי בעיה, אולי תשמע, בוא נדבר,
בוא נדבר. על הכיף, כיף, 100%.
מה, אתה לא יודע, שבנימין נתניהו בארצות הברית, אז כל הקונגרס והסנאט וכולם, זה המרכז השלטוני של ארצות הברית, שיש לו את הכוח האמיתי, קמו אליו ולא הפסיקו למחות לו כפיים, כאילו המנהיג שלהם. ואובמה, נו, מה נעשה? הוא צריך לעשות את... אם הוא לא יעשה חס ושלום, הוא ירד מהשלטון, הוא יודע.
כאילו מתכוון, האם אנחנו, האם
באידיאל,
בהמשך,
לפי תמים,
אנחנו
נלב האומות,
אלא
שם,
גם עכשיו
כבר נלב האומות. תשאל אותי, אנחנו קיימים לתחייה. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יכוון. כל יום מדינת ישראל תופסת יותר ויותר מקום מרכזי בפוליטיקה העולמית. תקשיב, בפוליטיקה, נדבר, יש כמה מישורים, אבל הפוליטיקה העולמית. היום מדינת ישראל היא גורם מרכזי במדיניות העולמית. למרות שאנחנו קטנים פיזית, אבל ההתחשבות בנו, ההתעניינות בנו, מצד אחד ההתנגדות לנו, מצד אחד העובדה שאנחנו עומדים כנגד כולם, ולא מזיז לנו. יכולים לכל המדינות שם באום להצביע מה שיצביעו, מה זה יעזור להם? אנחנו היום תופסים מקום מרכזי בפוליטיקה העולמית, אין ספק בדבר. תראה איך פעם היהודים לא התחשבו בהם בכלל. וזה הולך ויגדל, הולך ככל שאנחנו נתקדם במעלה הדרך של ההיסטוריה, עד שבאמת נתפוס לא רק את המקום הפוליטי, המדיני, אלא גם את המקום הרוחני, המוסרי, שגם היום אנחנו כאומה, תגיד הרב ידבר על זה כאן, כאומה אנחנו כבר היום מודים כולם שעם ישראל ותרבות ישראל והתנך לתרבות ישראל, כן, זה הדבר הגורם בעל השפעה יותר חזק על המין האנושי. תנך זה תוצרת כחול לבן, תוצרת ישראל. התרבותית, אני אומר. באמת, אנחנו נלמד את זה. לפעמים ניסינו כאן לייצר מכוניות. אני לא יודע אם אתה יודע.
סוסיטה.
אבל הם היה עשוי מחומר כזה של פיברגלס, היה
מן...
והגמלים אהבו יכולת. אז מי שהיה מחנה בר שבע, את המכונית שלו היה מוצא אחר כך בסוף רק את המנוע. אנחנו לא מתאימים לייצר מכוניות. מי מתאים לייצר מכוניות? היפנים, הגרמנים, אני יודע, האמריקאים כבר לא כל כך.
נכון.
אנחנו, כל עם יש לו תפקיד שלו, גם נראה את התפקיד של עם ישראל. בכל זאת, כל זה הקדמה למה שאנחנו יכולים ללמוד. מרכזיותו של עם ישראל במערכת העולמית, ההיסטורית, התרבותית, הקוסמולוגית אפילו, המרכזיות הזאת של עם ישראל. למה זה חשוב לדעת, להכיר את הדבר הזה? צריכים לדעת מה התפקיד שלנו, מה הייעוד שלנו, מה הזהות שלנו, שאנחנו עם מרכזי. איך אומר רבי יהודה הלוי, הזכרת? לב שבאומות. לב שבאומות שמשפיע ומקרין על כל האנושות כולה. בוא נראה את זה בתוכו. דף קוף נון א', סעיף א', כל מה שנוגע לישראל ומהותו אינם דברים מוגבלים בחוג הפרטי המצומצם, אלא הם מרוכזים בחוג מיוחד ומשפיעים מתוך המרכז על ההיקף כולו. אנחנו עם, הייתי אומר, עם גרעיני, הגרעין, כן. אני לא יודע אם אתם יודעים, בהיסטוריה יש מה שנקרא היסטוריה מטריאליסטית. התפיסה ההיסטורית, יש תפיסה מטריאליסטית, חומרנית, ויש גם תפיסה פונקציונלית רוחנית. נאמר. מה ההבדל בין התפיסה המטריאליסטית החומרנית והתפיסה הפונקציונלית הרוחנית? התפיסה המטריאליסטית אומרת, יש תקופת האבן, למין האנושי, יש תקופת הברונזה, יש תקופת הברזל, ואיך קוראים לתקופה שלנו? תקופת הגרעין. למה הגרעין? אנרגיה גרעינית, גילו את האטום, גילו את האנרגיה התמונה בתוך האטום. זאת אומרת, המדענים, כשהם רוצים לציין את ההתפתחות של המין האנושי, הם מסתכלים על החומרים שהאדם גילה, הוא השתמש בהם, נאמר. בהתחלה השתמשו בכלי אבן, רק בכלי אבן. זה התקופה הפרה-היסטורית נקרא. אז כאילו מה שמאפיין את האדם זה השימוש בכלים. אז כלי אבן. המציאו המצאה משהו. גילו את הברונזה. מה זה הברונזה? זה נחושת מורב עם משהו. תקופת הברונזה. תקופת הברונזה, השתמשו בכלים מברונזה. אגב, באו המצאה משהו. מצאו את הברזל, את הפרות הברזל, הפיקו מרכבות הברזל, הפיקו מהם תקופת התנך, כן? תקופת הייתי אומר, תקופת בני ישראל באו לארץ ישראל, היו כבר מרכבות ברזל. מצאו את הברזל. יפה מאוד. עכשיו, בדור שלנו, מצאו דבר חדש. אנרגיה אטומית. אנרגיה גרעינית. דהיינו, לקחו חומר שנקרא אורניום, או חומר אחר, אני לא יודע, ומפיקים ממנו איזה אנרגיה, ומזה עושים חשמל, עושים פצצות אטום, ועושים כל מיני דברים. עלינו, תקופה גרעינית. טוב. זה התפיסה החומרנית של ההיסטוריה, כן. בודקים את ההתפתחות האנושית לפי החומרים. התקופה, התפיסה הפונקציונלית הרוחנית היא לא מתחילה ככה. היא לא מתחילה שאדם מתפתח הביטוי להתפתחות המין האנושי זה החומר. אלא אדרבה. האדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא כליל השלמות. כליל השלמות. אבל האדם הראשון הזה, התפיסה, יש לו תפקיד בעולם. מה התפקיד של האדם הראשון, מי יודע? מי יודע מה התפקיד של האדם הראשון? מה אתם לא יודעים? מישהו ראה פעם את האדם הראשון פעם? איך הוא נראה? יפה מאוד. כל אחד יסתכל בריא, יראה את האדם הראשון. בשעתו, לפני שנים רבות הייתי עוסק בידיעת הארץ ודברים כאלה, כן. אז אמרו, ככה למדנו, היה פרה-היסטוריה והיסטוריה וכל זה. אז האדם הראשון כאילו היה מצטייר בעיני כאילו האדם הפרימיטיבי, האדם החצי קוף, חצי בן אדם, משהו ביניים בין שני הדברים האלה. ויש אני לא יודע, מערות הכרמל, אני לא יודע אתם יודעים, יש שם מערות של האדם הקדמון על יד התלית, לא, ממול התלית, לא רחוק משם. מה? כן, לפני זה קצת, כן. אז שם יש, נכנסים לשם, זה אתר תיירותי כזה. אז יש שם תמונה של גורילה כזאת, זה קוף, והילדים עומדים מאחורי זה, ויש מקום לפרצוף, מוכנים להכניס את הפרצוף, ומצטלמים, וכל אחד רואים אותו כמו האדם הרע הקדמון, הפרצוף שלו. זה משהו, אטרקציה, תיירים, לראות כל אחד, ופתאום רואים את הילד או האדם, רואים אותו עם הפרצוף, עם האדם. זה סמלי, אבל כאילו כל אחד מאיתנו הוא האדם הראשון. כל מה שיש באדם הראשון יש בנו. זה נכון דרך אגב. האדם הראשון וכולנו האדם הראשון. כולנו יש בה בעצם את הפוטנציאל של האדם הראשון. אבל האדם הראשון היה כליל השלמות. והתפקיד של האדם הראשון היה להביא טוב לעולם. להביא אור לעולם. לעובדה או לשומרה, שמו אותו בגן עדן. וכל תכלית בריאת העולם זה לגלות, להכיר את הבורא דרך האדם. האדם הוא על ידי עבודת השם שלו, על ידי זה שהוא היה אדם טוב, הוא גילה את אור השם בעולם. הכירו את העולם. זה היה התפקיד של מי? של אדם הראשון. אבל אדם הראשון יידרדר. חטא האדם הראשון, גורש מגן עדן וכו'. במהות שלו האדם נשאר אדם. גם שהוא גורש מגן עדן, הוא נשאר אדם, ויגרש את האדם כתוב. אז בתנא דבי אליהו כתוב, גרש את האדם, למרות שהוא גירש אותו, הוא נשאר אדם. כולנו בני אדם, כולנו נשמה טובה, כי נר השם נשמת אדם. זה מצד האמת. וכל ההיסטוריה בעצם, זה סגירת מעגל להגיע למדרגת האדם הראשון. שנשמתו תאיר בעולם, לראות את אור השם בעולם. זה כל ההיסטוריה. זה לא כמו בתפיסה המטריאליסטית שאתה בא מהבלתי נודע אל הבלתי נודע. וכל ההתפתחות של המין האנושי זה טכנולוגיה בעצם. דהיינו מתכות, אבן, ברזל, ברונזה, ברזל, אטום וכו'. התפיסה שלנו היא תפיסה לגמרי שונה. אנחנו סוגרים מעגל. ההיסטוריה היא למעשה אליפסה עולה. היא לא מהבלתי נודע אל הבלתי נודע, שזה גישה פסימית. כשאתה שואל את עצמך מה יהיה בסוף, בסוף המין האנושי, אז אתה יכול להגיד לך בדבר פשוט, אני לא יודע. מה היה בהתחלת הבריאה, מה אתה יכול להגיד? אני לא יודע. מה יהיה בסוף הבריאה? אני לא יודע. אז מה אתה עושה כאן? אני לא יודע. אין לך תכלית. אתה לא, כמו שבהיסטוריה אין לה ראשית ואין לה תכלית, אין לה אחרית, אז אתה אומר גם אני, בשביל מה אני חי? כי נולדתי, יש איזה אינרציה. אבל מהי המגמה הכללית? מהו התכלית של כל הבריאה הזאת? זה הגישה המטריאליסטית, שאין לאדם פונקציה בעצם. יש לו חומר, אבל אין לו תפקיד בעולם. אבל אני אגלה לכם מה התפקיד של האדם בעולם. אני מבקש לא לגלות את זה לאף אחד. סוד השם למי?
ליראיו.
אז רק מי שיש לו יראת שמיים גם יבין אותי. מי שאין לו יראת שמיים לא יבין אותי. מה התכלית של האדם בעולם? להיות בן אדם טוב. זה הפונקציה של האדם. להיות בן אדם פשוט. להיות בן אדם. בעל מידות טובות, מעשים טובים. זה עניינו של האדם, לא יותר מזה. זה האדם הראשון, האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא יצר אותו בשביל הטוב שהוא דרכו מתגלה בעולם, הטוב האלוקי שדרכו מתגלה בעולם. זה עניינו של האדם. נחזור לתקופת הגרעין, התקופה שלנו, נוגע למה שאנחנו יכולים ללמוד. הדור שלנו הוא תקופת הגרעין. מה זה הגרעין? הגרעין שאתה לוקח גרעין של באטום, יש גרעין, יש אלקטרונים, יש זה, ואתה מפיק מזה אנרגיה שמאירה מדינה שלמה. כן, האנרגיה הגרעינית מה שנקרא. אבל במקביל לעניין החומרי הזה, אנחנו חוזרים למצב הגרעיני שעם ישראל הוא גרעין של העולם. הוא מביא אור לעולם. כן, אור חדש על ציון תאיר. כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים, ואין תורה אלא אור, כמו שחזל אומרים. זה מובן. אנחנו, העם המרכזי, הגרעיני, נאמר ככה, שתפקידו להעיר לעולם. על זה מדבר כאן הרב. בוא נראה את זה בתוך. כל מה שנוגע לישראל ומהותו, אינם דברים מוגבלים בחוג פרטי. המצומצם אליהם מרוכזים בחוג מיוחד, ומשפיעים מתוך המרכז, מתוך הגרעיניות הזאת, על ההיקף כולו. זה מהותו, זה עניינו של עם ישראל, שהוא בא לתקן את החטא של האדם הראשון. זה אברהם אבינו, זה אנחנו בעצם. ישראל בעמים, ישראל משפיעה על האומות, ארץ ישראל משפיעה על הארצות, בארצות, תורת ישראל בתורות ואמונות כולן, הם שלושה מרכזים הקשורים אחד בשני. עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל, הכל מחובר כאן, שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מזינים את כל העולם כולו, מזינים, מפרנסים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. כן, זה עניינם של עם ישראל, להיות מרכז השפעה עולמי למין האנושי, לארצות כולם, למדינות כולם, ולאמונות למיניהם כולם שקיימות בעולם, כל התרבות האנושית בעולם. ישראל, עכשיו הוא מפרט את הרעיון הזה. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה אלוקית, יש ביטוי כזה, ישראל או ישראל אורו של עולם. האור, עם ישראל זה אור לעולם, כן, זה עניין של ישראל, אור לעולם. ירושלים אורו של עולם, זה ישראל, אנחנו אור לעולם. תשאלו אותי למה לא רואים את זה,
מסונברים.
יפה מאוד ידידיה, לא רואים כי אנחנו מסונברים, המבט שלנו, אנחנו לא מספיק רואים את הדברים לעומקם. אם היינו רואים את זה לעומק, היינו רואים שבאמת עם ישראל ומדינת ישראל כבר באיזה מידה הם דוגמה לעולם. עם ישראל בא לקדש שם שמיים, כן, הדוגמה, אנחנו אין אדם מכיר בניסו, הדור שלנו לא מכיר בנס שלנו, אבל אנחנו יכולים בהחלט לשמש כבר היום, משמשים כבר היום לדוגמה כיצד באמת צריכים לנהל חברה אנושית כאן בארץ ישראל. זה עוד לא כליל השלמות, אבל אנחנו יכולים להתפאר באיזה מידה במציאות הישראלית כאן של מדינת ישראל, באופן התנהלותה של מדינת ישראל. משפיע הוא על כל ההיקף של כל העמים כולם, כן. אנחנו משמשים דוגמה, כן, לעמים. אני זוכר משעתו כשהייתי בקיבוץ לפני הרבה שנים, אז הם אמרו שהמסגרת של הקומונה, של הקיבוץ, של השוויון וכל זה, זה צריך להיות דוגמה לכל האנושות כולה. ככה אתה לנהל חברה אנושית בצורה הצודקת יותר, הנכונה יותר, כן. הקיבוץ הוא האור לעולם, כאילו, המסגרת הזאת של השוויון וכל הדברים האלה. זה היה אז, אבל היום, איך אומרים, התפקחו קצת העיניים, זה לא בדיוק. אבל העיקרון הזה, הפרינציפ הזה, הוא נכון. העיקרון הזה שאנחנו משמשים דוגמה לעמים בעולם כיצד להתנהל בצדק, ביושר, בהתחשבות, בערכים, כל זה צריך לאפיין את מדינת ישראל, ומאפיין כבר באיזה מידה, ולעתיד לבוא זה בוודאי ובוודאי הדבר הזה יהיה ביטוי מוחשי, ממשי, למין האנושי כולה. ישראל בתור אומה מיוחדת, ברוכה בעומק קדושתה ושאיפתה האלוקית, משפיעו על כל ההיקף של כל העמים כולם, לעדן את הנשמה הלאומית של כל העמים שבכל העם, ולקרב את העמים כולם בכוחו למעמד יותר נשגב ויותר אצילי. כן, כולם לומדים מאיתנו, כן. דרך אגב, זאת היא הסיבה שגם שונאים אותנו. מי שונא אותנו? כל אלה שיש שם משטרים הפוכים בדיוק, משטרים של עריצות, של רשות, נאמר ככה, של כל מיני, אז הם לא יכולים לסבול את האור הזה. שנאת מדינת ישראל נובעת בגלל שאנחנו בעצם מהווים קונטרסט לכל מיני משטרים אפלים למיניהם שקיימים במין האנושי. זאת היא גם סיבת האנטישמיות בעולם, לא יכולים לסבול את הנשמה היהודית, ככה גם את הנשמה הלאומית שלנו לא יכולים לסבול את זה, איך שהיא קמה לתחייה כאן בארץ ישראל. זה לא, זה לא במקרה המשטר הזה בגרמניה עם אח שמה וזכרה, הם היו בדיוק הפוך, כל כולם הייתה עריצות, רשעות, אכזריות, אלימות, מה לא הם עשו לעמים מסביב, ופתאום עם ישראל, זה בדיוק הפוך, זה לא מתאים להם. איך אמר אותו רשע מרושע עם אח שמה וזכרה מגרמניה? או הם או אנחנו, אנחנו לא יכולים בכפיפה אחת. למה? אנחנו סמל הטוב, הם לא יכולים לסבול את הטוב הזה. ולכן הם עשו לנו מה שעשו עם אח שמה וזכרם. אותו דבר היה בתקופת סטלין. איזה התנגדות הייתה, חוץ מאיזה דקה שהקימו את המדינה, אבל בסך הכל, הם לא יכלו לסבול. ותמיד קרחו ציונות ואימפריאליזם, זה כאילו מנשימה אחת. מה זה שייך? אימפריאליזם לציונות. אבל הנה עובדה, גם היום המשטר באיראן בארצות ערב, הם לא יכולים לסבול אותנו. למה? כי אנחנו הפוך מהם, הם לא יכולים לסבול אותנו. אבל מה בסופו של דבר, מי ינצח בכל המערכה הזאת? ישראל. ארצות הברית דרך אגב אומרת זכותה כאן שהם אומרים שבשלהם מדינת ישראל זה ערך אסטרטגי, הם אומרים. ופעם אני שואל את עצמי, למה? מה, יש לנו נפט? יש לנו מה? איזה אוצרות טבע? מה, איזה ערך אסטרטגי יש לארצות הברית איתנו שהם מוכנים לתמוך בנו מול כל העולם כולו? מה קרה לכם? מה אתם מקבלים מאיתנו ממדינת ישראל? אבל תפוזים פעם היה, היום אולי את ההייטק מקבלים, אני יודע. אבל מה, אני מבין מה הם מקבלים איתנו, ערכים. מדינת ישראל, יש הערך הזה שנקרא חירות, חופש האדם, ערכים, זה מאפיין את מדינת ישראל. אז ארצות הברית, שהיא בעצם כל ארצות הברית הזאת, על מה היא בנויה? אנחנו סמל החירות, יש להם פסל החירות. כשהייתי בארצות הברית, שמתי לב לעובדה הזאת, שמה שמאפיין שם את ארצות הברית, הרי זה פסיפה של תרבויות ואנשים, ובאים שם, איך אומרים, אתה מסתובב בניו יורק, אתה רואה שם את כל העולם כולו, יפנים וסינים ושחורים וצהובים ולבנים ו... 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 מה מאחד את כל ה... את כל הפסיפס הזה? חשבתי על זה ככה, איך הם חיים ביחד למרות ההבדלים, ומוסלמים ונוצרים ויהודים ומה לא שם, הכל ביחד, משמש אחד גדול. דרך אגב, הדגל שלהם הוא גם מאפיין את זה. שמתם לב לדגל של ארצות הברית? הדגל של ארצות הברית זה כוכבים כוכבים וקווים וכוכבים וקווים וכוכבים, בלגן. מה מאפיין, מה מייחד אותם? אני לא יודע מה שאני אומר כרגע זה נכון, אבל אני תוך התבוננות אמרתי, מה שמאפיין אותם שאומרים, תן לי לחיות ואני לא אפריע לך לחיות. החופש הזה, החירות הזאת, שזה דבר גדול. תן לי לחיות, אני לא אתערב בשלך. אתה מוסלמי, שיהיה מוסלמי. אני נוצרי, אני יהודי, סליחה, אני יהודי, אני נשאר יהודי. נוצרי, נשאר נוצרי. זה כל אחד עם התרבות שלו, החירות שלו, הדת שלו וכל הדברים האלה. זה ערך הדבר הזה, זה דבר חשוב הדבר הזה. הסובלנות הזאת, היכולת לסבול את האחר, זה לא מלטה זוטרתאי הדבר הזה. ומאיפה הם למדו את הדבר הזה? מעם ישראל. ואהבת לרעך כמוך. תאהב את האחר כמו שאתה אוהב את עצמך. תן לו כבוד, תכבד אותו, תעריך אותו למרות שהוא שונה ממך. זה דבר גדול, זה ערך חשוב מאוד, ערך אנושי אני אומר. אבל בשבילם מדינת ישראל זה נכס אסטרטגי, לא בגלל שיש לנו נפט או משהו, אלא בגלל שהם רואים בנו ערך, ככה צריך, זה מדינת התנ"ך כאילו, זה המדינה של ערכי הנצח של התנ"ך, של כי תיתו חרבותם לעתים ולא ישראל גול גול חרב ולא ידעות מלחמה, יש כאן את הסובלנות והם קוראים לזה דמוקרטיה או משהו כזה, זה ערך חשוב מאוד הדבר הזה. זה מה שהרב אומר כאן, היום זה רק ההתחלה, אבל אומר שעם ישראל הוא דוגמה לאנושות איך להתנהל, איך מדינה צריכה להתנהל, איך חברה אנושית צריכה להתנהל. זה דבר אחד. לגבי הארצות, בוא נראה. דרך אגב, יש לכם שאלות עד לכאן? שאלו, תעשו איתי חסד. אין שאלות. מה?
אין לך שאלה כל כך, זה היה חייב במציאות, הצורת העבודה הזו. אתה רואה שהאדם הראשון קיבל את גן עדן והתפתה, כי משך אותו הרע, וגם אותנו ביום יום מושך הרע.
מה פתאום? אתה עמד זכות על ישראל. מישהו כאן משך אותו הרע או משהו כזה? רק טוב, הכל טוב. זה פעם היה, לפני אלפי שנים. מה?
עובדה שאני בא לכאן.
הנה, עובדה שהידידיה בא לכאן. טוב, הדבר השני זה העניין של הארצות. אמרנו, העמים. ישראל מבחינת מרכז, עם ישראל. המרכז המשפיע המקרין על העמים. הארצות. ארץ ישראל עומדת להשפיע. למה היא עומדת? הרב כתב את זה לפני 100 שנה. לפני 100 שנה לא הייתה מדינה, היינו בחיתולים, ארץ הייתה שממה וכל זה. אז היא עומדת, אוטוטו, היא עוד מעט היא תהפך למקום מרכזי, מקום בעל השפעה מרכזי. ארץ ישראל עומדת להשפיע מכוח יסוד תרבותה ומפעולתה על החיים השוכנים בה, על כל הארצות כולן, לאדנם, לרוממם, לקרבם, אל תכלית הווייתם. לא רק על העמים, אלא גם על הארצות. על כל הארצות כולן. אני אתן דוגמה שתבינו, אפילו בדברים פיזיים, אפילו בדבר כזה. למשל, היום, לא יודע אם אתם יודעים, אבל מדינת ישראל מבחינת החקלאות היא אחת המדינות המפותחות ביותר בעולם. פעם היה מצב כזה שעד היום בארצות פרימיטיביות זה ככה, ש-90% מהאוכלוסייה עוסקת ביצירת אוכל, יהיה מה לאכול, כמו בהודו. היום הודו קצת התפתח, אבל פעם רוב רובם של האנשים כל עיסוקם היה להוציא פת אורז, פת לחם. אנשים היו משועבדים אל האדמה. זה היה מציאות פעם, לא פעם, זה היה לפני 100-200 שנה, זה היה מציאות. רוב האנשים היו עבדים של האדמה. כן.
אני הבנתי שבתאון, המצרה האידיאלי של ישראל יהודי, זה להתחיל את הפלאי.
לאו דווקא, חקלאות וכל עבודה שהיא, היא אמצעי, לא מטרה. כן, רצוי, עבודה מחובר לאדמה, זה דבר טוב מאוד. סדר לך בבית שלך גינה יפה, ותאכל את העגבניות שלך, וזה יהיה דבר גדול מאוד. אבל אני מדבר כאן לא מבחינה פרטית. חשוב מאוד להיות מחובר לאדמה, להרגיש את האדמה. הרגשת פעם אדמה. היום אתה אדם בעיר, לא מרגיש את האדמה בך, הוא באספלט כל היום. זה טוב, בריא. אבל אני לא מדבר על הבחינה הזאת, מדבר על הבחינה הלאומית, מבחינת ארץ ישראל. היום ארץ ישראל, אם אינני טועה, 3% מהאנשים במדינה עסוקים בחקלאות, מייצרים מזון לכל ארץ ישראל ולאירופה ולמקומות נוספים. איך? תשאלו אותי איך. בארצות אחרות 90% כמעט כולם יוצאים בבוקר לחרוש את השדות. וכאן תראו מה זה ארץ ישראל. אני אתן לכם דוגמה להשקות. אני פעם הייתי חקלאי. להשקות זה היה סיפור. היו סוחבים צינורות של אלומיניום וסמים זה היה סיפור, ועם תוריות עשינו גומות ותעלות ועניינים וזה. היום הכל תפתפות. המשקה, יש אדם אחד שמשקה אלפי אלפי דונם, איך היא מחשב? וגם הוא לא יוצא לשדה, הוא כבר בבית, הכל כבר פק פק, פיק פיק פיק, פק פיק, ובאים מכל העולם, אנשים כאן לארץ הזאת, מסין, מהודו, מאיפה לא? מאפריקה, מדרום אמריקה. איך עושים חקלאות? מאיפה לומדים את זה? מאיזה ארץ? מארץ ישראל. יש, היה לי ידיד שהוא נפטר לפני שנה בערך בקיבוץ מגל, אורי קראו לו. כן, אז הוא, כשבאתי לנחם אותם את המשפחה, אז סיפרו לי מה העיסוקים שלו, מה הוא היה עושה. הוא היה מסתובב בכל, הוא היה, ב, הוא היה מה שקרה אינג'ינר, זאת אומרת הוא היה, היה קיבוץ, אגב, היה... אז יש להם מפעל של טפטפות, של דברים כאלה, כמה מפעלים של טפטפות. ומכל העולם, כל העולם, הוא היה הולך והיה מדריך אותם ומלמד אותם איך להפריח את, 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 את המדינות שלהם, כל זה, וכל זה מארץ ישראל. אני אומר רק בנושא אחד, ארץ ישראל בארצות. השפעה של ארץ ישראל על כל הארצות. וזה רק בדבר אחד. ואין לך כמעט דבר, אני אומר שבארץ הארץ הזאת, כשעם ישראל חוזר לארץ, לא רק שנותן את פירותיה לעם היושבים עליה, היא נותן את פירותיה גם לאנושות כולה, לעולם כולו. אז זה לגבי הארצות. לגבי האמונות. תורת ישראל עומדת להופיע, גם היא היום בגלות זה לא ככה, אבל לעתיד לבוא, אור גדול מתוכה על כל השטף של רוחות האמונה השונות אצל עמים וקיבוצים שונים, להסיר מהם כל סיג ותפל ולהאיר אותם באור הקודש וטהרה אלוקית. דהיינו, תורת ישראל, אמונת ישראל, היא בסופו של דבר מארץ ישראל, מתוך ארץ ישראל, היא תטהר את הדתות השונות. דהיינו, את הנצרות, שלעתיד לבוא הנוצרים יכירו שהם נחלו שקר בזה שהם לקחו בן אדם והפכו אותו לאלוהים וסוגדים לו וכל הדברים האלה. אותו דבר לגבי האסלאם, הם יכירו שאותו מוחמד הוא לא, לא חותם הנביאים ובכלל לא היה נביא, והם יכירו בדבר. זאת אומרת, התורה שתצא מארץ ישראל היא תטהר את כל האמונות, את כל הדתות למיניהם, שידבקו בהם כל מיני סיגים של עבודה זרה כזאת ואחרת, אז כל זה יתבטל ותשאר אמונת ישראל. וזה מה שהוא אומר, והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, זה הנביא אומר, ונשאר גם הוא לאלוקינו, הכוונה לאומות העולם, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי. זאת אומרת, לעתיד, כך אומר הרמב״ם גם, הרמב״ם הלא מצונזר, יש רמב״ם מצונזר, זה לא מופיע שם, אבל הרמב״ם הלא מצונזר, שמופיע במוצאת מוסד הרב קוק, וגם בהוצאות החדשות מכתב יד של הרמב״ם, אז כתוב שם בהלכות מלכים, בסוף משנה תורה, כתוב על העניין של אותו האיש, מוחמד, על האסלאם ועל הנצרות, הוא כותב ככה, שהאמין האנושי בשעתו לפני 2000 שנה נאמר, הוא לא היה בשל לקבל את התורה שלנו, את ערכי הנצח של תורת ישראל. למה? העולם באותה תקופה היה מאוד פרימיטיבי, הוא היה מאוד אכזרי, מאוד קשה, נאמר ככה. צריך לזכור שבאותה זמן ברומא המשחק באצטדיון של ההמונים היה לראות איך שחיות טורפות בני אדם באצטדיון, ובעל זה כולם היו שורקים, מוחאים כפיים, איזה מציאות הייתה שם, של אכזריות, של רוע. רוב היו שם מיליוני עבדים, אבל עבדים, שהם היו תת בני אדם. זה היה התקופה של רומא, התקופה של התחלת הנצרות, כל זה. אז הוא אומר, המין האנושי לא היה בשל לקבל את ערכי הנצח של העם היהודי. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא בצורה עקיפה, לא פרונטלית, את הערכים של התורה, של התנ"ך, אל המין האנושי דרך הנצרות, דרך האסלאם. ואומר הרמב"ם, לעתיד לבוא הם יגלו את כל הדברים השקריים, הלא נכונים, בנצרות ובאסלאם, ויבטלו את אותו האיש כאלוהים, כמו שהם משיגים אותו, ויכבדו את עם ישראל, לא יגידו שהם במקום היהודים, יבינו שעם ישראל חי, לא כמו היום חס ושלום, זה יהיה, לא ירחק היום הדבר הזה יתקיים. ואותו דבר לגבי האסלאם, המוסלמים גם, הם יתקנו את עצמם, ויגידו שקר נחלנו מאותו מוחמד, וכולם יכבדו את העם היהודי, וכולם יקבלו, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. זה יהיה לעתיד לבוא. עכשיו תשאלו אותי מתי זה לעתיד לבוא. אני אגיד לכם.
כן.
היום.
היום.
יפה מאוד. למה אני אומר היום? כל נבואה שניתנה היא דבר, הגורם הזמן הוא לא משחק כאן. שדבר אחד מדבריהם לא ישוב אחור. כל נבואה שניתנה על ידי הנביאי ישראל, די משה רבנו ישראל, זה כאילו היא קיימת היום. אז נכון שאתה לא רואה את זה היום בחוש, אבל מתוך אמונה אתה מאמין שהדברים האלה חיים וקיימים לנצח. ומה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, שעם ישראל יחזור לארצו ויחזור להשפיע על האנושות כולה ועל הדתות למיניהם ויטהר אותם וכל זה, זה לא, זה, הגורם הזמן הוא גורם משני כאן. מה שקיים זה ההבטחה האלוקית, הדבר הנצחי הזה הוא קיים. כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, מגן אברהם. מי זה אברהם אבינו? הוא חי לפני אלפי שנים. מה הוא מגן אברהם? לא. מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, התקיים או לא? מה אתם אומרים?
כן, הוא מעבר.
אה?
התקיים.
איך אתה יודע? ונברכו בך כל משפחות האדמה. דיברנו על אוניברסליות. זה מתקיים. ויתקיים בעזרת השם. אם לא בדור הזה, בדור הבא. ואולי גם בדור הזה, אפשר לדעת. לכן גורם הזמן הוא לא צריך לשנות כאן שום דבר. זה מובן. רוצה שנזכה לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.
אמן. תודה.